טוב, אנחנו בקהלת, פרק ב', פסוק י' ב'. ופניתי אני לראות חוכמה ועול לילות וסיכלות. כי מי האדם שיבוא אחרי המלך את אשר כבר עשו. יש קודם כל בשורה של חידוש בפסוק הזה לעומת כל הפסוקים שאנחנו לומדים כבר בשבועות האחרונים, ששם שלמה, המטרה בפסוק זה בעצם לשבח ולהלל את עצמו במטרה חיובית. ואילו כאן בפסוק הזה, אחרי שנלמד את הפרשנות, נראה שבעצם שלמה מכה על חטא ומודה, אשמתי, בגדתי, טעיתי. פה בפסוק הזה יש מסר של הודעה בטעות. אני רוצה קודם להתייחס הביטויים פה שהוא אומר פה. הוא אומר חוכמה, עוללות וסיכלות. כל אחד מהביטויים הללו יש לו משמעות. החוכמה, רש"י מפרש על המקום שהוא מתכוון להתבוננות בתורה. הוא מפרש חוכמה, חוכמת התורה. אז עם החוכמה אין לנו כל כך בעיה. הבעיה נמצאת יותר במילים עוללות וסיכלות. הרבה פעמים כשאנחנו מנסים לתרגם, כמו שאומרים את התנ"ך, להבין אותו, והמילים לא בדיוק משתלבות בעברית המודרנית, אנחנו נעזרים במה שנקרא תרגום. תרגום, יונתן בן עוזיאל כתב תרגום לתנ"ך. התרגום שלו הוא בכלל לא מילולי בכל התנ"ך, ולא רק שהוא לא מילולי, בקהלת הוא עוד יותר מכל התנ"ך לא מילולי, הוא ענייני. ומתוך התרגום שלו לפעמים מגיעים לפירושים עמוקים יותר מאשר היינו בלעדיהם. ונתן בן עוזיאל, מי שלא מכיר את ה... זה הקבר בעמוקה, זה השם, זה הוא, זה תלמיד גדול של הלל הזקן. זה סגולה ללכת שם, מי שהולך מתחתן. אומר התרגום, הוא מפרש את העוללות, נקרא, אני אגיד קודם כל את הביטוי התרגומי, עוללות, הוא אומר, חלחלותה דמלכותה. חלחלותה דמלכותה זה חלחלותה בחטא. חלחלותה דמלכותה זה תרגום מילולי תככי מלכות. אנחנו נתייחס לביטוי הזה בהמשך. אחר כך יש לנו סיכלות. בזוהר הביטוי סיכלות מתורגם בעשרות פעמים בארמית סוכלתנו. סוכלתנו בתרגום זה בינה. כשהזוהר רוצה לתרגם את המושג נון שערי בינה, אז הוא מתרגם נון שערי דסוכלתונה. נון שערים של בינה. אז יש לנו עוד פעם, יש לנו חוכמה. חוכמה זה חוכמת התורה. יש לנו את העוללות, שזה חלחלותא דמלכותא, שזה בחינה של תככים שעושה המלך, אנחנו נלמד בהמשך מה זה. ויש לנו סיכלות, שבביאור הזוהר זה בינה, סוכלתנו. האמת היא שבמדרש יש שתי פירושים לסיכלות. הראשון זה מה שהיינו מפרשים בעברית, שטות, טיפשות. והפירוש השני, לשון התרחה, התרחתי. אני הקדמתי את כל ההקדמות הללו מפני שאני אתייחס אליהם בהמשך בפירוש הפנימי של העניין. אנחנו נבוא לידי הבנה עמוקה יותר בשתי הדעות במדרש, מה זה סיכלות, האם סיכלות זה טיפשות או שסיכלות זה התרחה, לגרום תרחה למישהו. אנחנו נתייחס לביור של תככי מלכות. טוב, אנחנו יכולים לצאת לדרך. העניין של העוללות של המלכות, העוללות הלא חיובית של המלכות, כדי שנבין על מה מדבר שלמה, אז שהוא מדבר על מלכות, הוא מדבר גם על ספירת המלכות. וגם זה יחסי גם למלך פה למטה. ושוב, כשאנחנו מדברים על מלך, זה לאו דווקא מלך עם הכתר על הראש, זה גם אנחנו. כל אחד יש לו את התכונה הזאת של מלך ברמה מסוימת, ויש לו את מה שנקרא עוללות מלכות, מה שנקרא תככי מלכות. מה זה התככי מלכות? יש פסוק במשלי, לב מלכים אין חקר. אנחנו יכולים להגיד את זה לא רק על מלך מהימים ההם, אלא כל אדם שהוא מנהיג ויש לו המון המון קשר עם ציבור, וכל הבעיות של האזור מתנקזות אליו, השאלות שאנשים שואלים והפתרונות שצריך להציע והישיבות הפנימיות והסודיות עוברות דרכו. כתוצאה מכל התפקיד שבו הוא יושב, יש לו הרבה מאוד ידע, ויש לו הרבה מאוד דברים שהוא לוקח אותם בחשבון, מה שאנחנו כאנשים מבחוץ לא כל כך קולטים. לא קולטים, זאת אומרת, אנחנו קולטים שאנחנו לא קולטים. זה גורם לנו ענווה והרכנת ראש בפני אותה דמות סמכותית שיש לה את היכולת לקבלת החלטות בהתאם לידע שהוא נעלם ונסתר מאיתנו. עכשיו, כולנו מבינים שלא תמיד יש על מה. זאת אומרת, לא תמיד העילה שאופפת את המלך בגלל הסודיות שעומדת מאחורי היכולת שלו לקבל החלטות והידיעות הסודיות שהוא מקבל מכל רחבי הממלכה, לא תמיד הכבוד אני לא אומר את המילה סגידה, כי זה לא סגידה, הכבוד והערכה והרגשת האפסיות לעומתו, לא תמיד הם נכונים. לא תמיד זה אמת לאמיתה. הרבה פעמים זה מין עילה כזאת שהשקר גדול בעל האמת, והוא בעצם לא מסתיר שום דבר. השקט מסתיר אותו, החוסר ידיעה שאנחנו לא יודעים מה מתרחש מאחורי הקלעים. אז אנחנו מסתכלים עליו מלמטה למעלה, אבל מאוד יכול להיות שאילו אנחנו היינו צריכים לקבל את ההחלטות, היינו מקבלים החלטות יותר טובות ממנו. זה במילה אחת נקרא השקר שיש במלכות. יש איזושהי התפארות, יש איזושהי אילתיות שנוצרת סביב כל דמות שהיא דמות סמכותית, והרבה פעמים זה נכון, אבל הרבה פעמים זה לא נכון. כשזה לא נכון, קוראים לזה עוללות, עוללות חלחלותה של מלכות. התחכנות שיוצרת המלכות, העילתיות שיוצרת המלכות, ובלשון של המדרש, העילה שיוצרת המלכות. כל הדברים הללו הם דברים שהם לא לגמרי מלאים. אז מה בעצם שלמה רוצה להגיד? יש לי את החוכמה שזה נקרא פנימיות. למדתי, אני יודע. למדתי בספר, מה שלמדתי אני מוכר, מה שלמדתי אני קולט. אבל יש שמייחסים לי חוכמה שלא קיימת בי. זאת אומרת, מחזיקים ממני במה שאין בי. זה נקרא תוצר, מוצר של חלחלותא דמלכותא. זה תוצר של העילה שאופפת את המלך, שלא תמיד היא נכונה. בלשון של הקבלה זה נקרא אור פנימי. האור הפנימי מכוון כנגד החוכמה של המלך, מה שהחוכמה הריאלית, שיש לה מה שנקרא בסיס, שיש לה סימוכין, והעילתיות האופפת, הלא ריאלית והלא יציבה והלא ברורה והלא ידועה והנעלמת והנסתרת, היא נקראת אור מקיף. התועלת שבאור המקיף היא שכאשר אני מצליח לגרום אותה, או המלך מצליח לגרום אותה, הוא יוצר שתיקה אצל הרבה מאוד אנשים שהיו אמורים לבקר אותו. מכיוון שהם לא יודעים מה מתרחש מאחורי הקלעים, או כמו שאומרים פה בארץ, מה שרואים מכאן לא רואים משם, או מה שרואים משם לא רואים כאן. זאת אומרת, בגלל שהוא מנהיג, אז כנראה שיש לו על מה להסתמך, וככה, מה שנקרא, סמוך על סמוך, אתה צריך לסמוך עליו שהוא יודע מה שהוא עושה. התנועה הזאת בנפש היא מקיפית. אנחנו שאומרים היום, זה חפיף, זה לא רציני, אין לך שום בסיס להחלטה הזאת. אתה מאמין שהוא מקבל את ההחלטות בצורה עמוקה, או שיש משהו נסתר, שאתה לא יודע אותו, אבל זה לא דבר שיש לך עליו סמוכים ברורים, ולכן זה נקרא אור מקיף. מה עושה אור המקיף? הוא מסמא את עיני החיצונים. הוא מסמא כאילו את העיניים של העם, שהעם נקרא חיצון במובן הזה, הם חיצונים, הם מחוץ למערכת, הם מחוץ למקבלי ההחלטות, צריך לדעת מה, איך להעביר להם את המסר, איך לעבוד עליהם. כמו שאומרים, אני מגיש את הדברים בצורה שלילית, אף על פי שבעצם זה יכול להיות גם חיובי. יש איזשהו מסר פנימי חיובי שהמלך רוצה להעביר לעם. אבל אנחנו מדברים כעת על העוללות השקרית שעליה מתייחס שלמה כאן, והיא הבחינה שהמלך רוכש לעצמו מאמינים באמצעות איזשהו מקיף, לא תמיד שיש לו על מה. בקבלה וחסידות מתייחסים למלך כמי שמנותק כשהוא שקוע בעשיית המלכות, כשהוא שקוע בעשייה בשדה המלכות, הוא לגמרי לא מסוגל לרדת לפרטים. המלכות גורמת לו, אני אסביר לאט לאט למה, אבל המלכות גורמת לו להיכנס לכל מיני מבוכות ולכל מיני בעיות וצורך לקבל החלטות בדברים שאדם מן השורה לא מתמודד איתם, בטח לא ביום יום שלו. הוא פתאום צריך להחליט באבל פיו, האם מוסד פלוני או נזקקים מהסוג הזה של הציבור יהיה להם או לא יהיה להם, כן נקצץ להם או לא נקצץ להם, ומה ההשלכות שיכולות לצאת מזה, איך אומרים, זה אמור לתפוס את המחשבה, אם הוא אדם רציני ואמיתי, לא איזה שהוא אדם שעושה צחוק מהתפקיד שנתנו לו, אז הוא ממש, המעיים שלו מתהפכות כל פעם שהוא צריך להגיע לאיזושהי החלטה. כלומר, יכול מאוד להיות שאנחנו מדברים על אדם שהוא לגמרי כערכנו. זאת אומרת, הוא לא בעל כישרונות מיוחדים, והוא גם כן לא אדם כל כך רציני בטבעו, אבל הפילו אותו לאיזשהו תפקיד, ופתאום התפקיד מאלץ אותו להיות רציני. פתאום באים כל מיני סיפורים כל כך מפחידים, וכל כך מדאיגים, וכל כך דורשים תשומת לב פנימית, שהוא נאלץ להיות רציני כשהוא יושב לדון בנושאים האלה, כי זה נושאים שקשורים לחיי האדם, וזה נושאים שקשורים לנפשות והחלטות על גורל של בני אדם לאורך ימים ושנים. אז הוא פתאום הופך להיות רציני, וזה לא רצינות שנובעת ממנו. המלכות היא הספירה האחרונה בספירות, אין לה מעצמה כלום, לת לה מגרמה כלום, זאת אומרת, היא לא צריכה להיות בעלת אישיות עצמאית, היא בסך הכל הפכה להיות בעלת אישיות כתוצאה מהמטלות שהפילו עליה. אנחנו מכירים את זה אצל בני אדם, יש אנשים כאלה שאנחנו יכלנו להגיד עליהם, הם היו אישיות ובגלל זה הם הגיעו לתפקיד, ויש אנשים שהפכו להיות אישיות כשהם נמצאים בתפקיד. מה ההבדל בין שתי הבחינות הללו? ההבדל קודם כל בכותרת קבלית זה ציפור המדברת. כאשר רוצים לשחרר את המלך, ושוב זה המנהיג, זה מה שתרצו, רוצים לשחרר אותו עכשיו מהמצב המאוד מאוד תפוס עכשיו שרפים, צריכים להביא לו איזשהו ציפור, איזה טוקי כזה שמדבר, והטוקי הזה שמדבר גורם לו, איי, איזה חידוש. הרבה בני אדם מדברים יותר יפה מאשר הטוקי. אבל הטוקי הזה זה חידוש, זה לא רגיל. וזה גורם לו להתנתק רגע, מהרצינות הקודרת שבה הוא נתון בגלל המלכותיות שלו. אז אני אומר שזה דוגמה שמביאה החסידות. אני מבקש לטעון שיש הבדל בין סוגי המלכים, זאת אומרת המנהיגים. מנהיג כזה שהוא מנהיג בעצם, הציפור לא תדבר אליו. זאת אומרת, הציפור המדברת לא תצליח לנתק אותו. מנהיג כזה שהוא בסך הכל נכנס, כמו שאומרים, לרצינות המלחמתית כתוצאה מאיזשהו מצב ולא כתוצאה מהאישיות שלו, הוא זה שהציפור מסוגלת לנתק אותו ולשחרר אותו ולהוציא אותו מהמצב הקודם. משום שאם אתה באמת רציני, אז מה אתה מתפעל מציפור? החידוש הזה לא ישנה לך שום דבר. אבל אם הרצינות שלך נובעת מה שנקרא מדעת הנקנה, זה לא הדעת הפנימית שלך, זה לא האישיות שלך, אלא זה תוצאה מאיזשהו מצב שנתפר עליך, אז אמנם יפה, ואתה באמת אדם, אתה מתעלה ומגלה את הכוחות שלך, זה יפה מאוד, אבל אפשר לנתק אותך מזה. זה לא דבר שהוא פנימי ועצמי אצלך. עכשיו, גם אצל הקדוש ברוך הוא בעצמו, המלכות מתפרסת לשתי הבחינות הללו. יש מצב שהקדוש ברוך הוא בבחינה של, הוא מלך כזה שהוא מלך בעצם. זה לא מלך שמתפעל ממשהו שאתה יכול להפעים אותו. ויש בחינה נמוכה יותר שהוא מלביש את עצמו בדמיון, כמו שאמרתי עכשיו, שכאשר אתה תעשה משהו מאוד מוזר, אז הוא באמת יצא מהכלים לקראתך. זאת אומרת, הוא יתרגש ממה שעשית. כל פעם שאנחנו מדברים שאדם עשה מעשה טוב, וכתוצאה מזה הקדוש ברוך הוא העניק לו מתנה, הוא הצליח לרגש את הקדוש ברוך הוא, זה בגלל שהקדוש ברוך הוא היה באותו זמן לבוש בחליפת המלך הנמוך יותר. וכיוון שכך, האדם שעשה מעשה מאוד יוצא דופן, מעשה טוב יוצא דופן, היה בשבילו ציפור מדברת. וכיוון שכך, הוא התפעל ממנו ונתן לו, העניק לו. ואילו במצב אחר, אנחנו נדבר קצת בהמשך על שתי הבחינות, במצב אחר, אז אצל אלוקים אין את ההתייחסות הזאת, הסברת פנים לציפור, וכיוון שכך הוא לא מתרגש ממה שהיא עשתה, והוא לא מתפעל. הרעיון הזה שאנחנו עכשיו עליו מדברים, אני רוצה עוד הפעם שנסתכל רגע בפסוק ונחלק שוב לפי מה שדיברנו עד עכשיו את שלושת הביטויים. חוכמה, עוללות וסכלות. החוכמה, אנחנו הקבלנו אותה לאור פנימי. זה מה שיש לך. העוללות, אנחנו הקבלנו אותה לאור המקיף. שמהו האור המקיף? מה שהמלך יוצר בעילתיות החיצונית שלו. על איזה מלך אני מדבר עכשיו? אני מדבר כעת על אותו מלך שמתפעל מציפור. אני לא מדבר על מלך שהוא נמצא בעצם, כי מלך שמתפעל מציפור, אצלו יכולה להיות עוללות כזאת שהיא לא ריאלית, היא לא אמיתית. השכלות, לעומת שתי הבחינות הראשונות, חוכמה ועוללות, חוכמה, אנחנו יודעים שהיא כוללת בתוכה מאוד מאוד באור, מאור מאוד מאוד דק, את הכל. כוללת את הבינה וכוללת את הדעת, היא כוללת את כל הבחינות כולם, זה החוכמה. העוללות, שהיא בחינת המקיף, היא גם כן לא יורדת עדיין לפרטים, כמו שאמרנו קודם. יש אדם, הוא זקוק מהמלך לאיזושהי חתימה. חתימה שהוא צריך אותה באמת לצורך הקיום שלו. אבל המלך עכשיו שקוע בתכנון מלחמה שהוא צריך להושיע את העם. אז כיוון שהוא שקוע בזה, אין לו זמן להתפנות לחתימה של אותו אחד. אף על פי שמצד גדרי הממלכה והצורך לקיים ממלכה תקינה, הוא צריך לחתום גם לעם מה שהם צריכים את החתימה שלו. אז איך אותו אדם מעורר את המלך? על ידי ציפור המדברת, אז בקבלה זה הפירוש שהוא הוריד את המלך מבחינת אדם כללי כזה, שחושב רק על דברים מדיניים גדולים, גבוהים, כלליים, והוריד את המלך, כן, אבל אני צריך עכשיו חתימה כדי שאני אוכל לקבל נניח הנחה בעירייה. בסדר? אז המלך חותם לו רק אחרי שהוא מביא לו ציפור. כאילו, הציפור זה הרי משל, הוא מושך את המלך, הוא עושה איזשהו משהו חריג, שגורם למלך לצאת מדעתו לגמרי, לצאת מהמצב שבו הוא נמצא, מהמצב הכללי שבו הוא נמצא. מסקנת הדברים שגם חוכמה היא כללית, וגם העוללות שהיא בחינת המקיף של המלך, כשהמלך שקוע בעניינים הכלליים והעמוקים והמפחידים והמרכזיים והחשובים של המדינה, גם אז המלך הוא כללי ולפרטים, דהיינו הצורך הקטן, מה שנקרא הבעיה של האדם הקטן, את זה הוא לא מסוגל להכיל באותו זמן. ואז האדם מושך אותו. אז האדם יכול למשוך אותו, זה יפה, אבל כשמדברים על העוללות של המלך, בזמן הזה המלך לא נמשך, הוא בטבעו נמצא שם למעלה, הוא בישיבה סגורה. אין לו זמן לזוטות, זוטות זה פרטים. הוא נמצא בכלל, לא בפרטים. גם החוכמה היא כזו, וגם ההוללות היא כזו. מהי השכלות? השכלות שאמרנו, נון שערי בינה, זה כבר התפרקות. הבינה במהותה זה ירידה לפרטים, זה המלך אחרי שמשכו אותו עם הציפור. המלך אחרי שמשכו אותו עם הציפור, דיינו משכו אותו אל הפרטים, הצליחו לנער אותו, הצליחו לשחרר אותו מכל התהליך המאוד מאוד פנימי שבו הוא היה. טוב, אז עכשיו אם הבנו את שלושת הבחינות הללו, אנחנו צריכים להסביר שכל זה שלמה מקדים, פניתי אני לראות חוכמה או ללות וסרות, הוא רוצה בסך הכל להגדיר איזה סוג מלך אני הייתי. אני הייתי מלך שמתפעל מציפורים. זאת אומרת, אני הייתי מלך שמתרגש ומשתחרר מהמועקות הממלכתיות שבהם אני עסוק, כתוצאה מחידושים שמראים לי, כתוצאה מאיזשהו משהו מפתיע שמציגים לפניי. כזה מלך אני הייתי. זה כל זה הקדמה לוידוי של שלמה. הוידוי נמצא בחצי השני של הפסוק. כי מי האדם שיבוא אחרי המלך אשר כבר עשו. מה המסר שבא שלמה להגיד כאן? שלמה טוען טענה כזו, טענה כנה ואמיתית. במדרש מביאים שהטענה הזאת שטוען שלמה היא טענה שהוא אמר אותה קודם כל ביחס למשה רבינו, ואחר כך הוא אמר אותה ביחס אל עצמו. כיוון שמשה רבינו היה לפני שלמה, אז אני אביא קודם מה שמביא המדרש ביחס למשה. משה רבינו היה מנהיג נאמן של עם ישראל, הוא גדל בביתו של פרעה, ובשלב מסוים הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו ואומר לו, לך ותגיד לפרעה כך, תגיד לו כך, תעשה לפניו מופת זה, מופת אחר. ככה תהליך ארוך שהסתרע על תקופה של למעלה משנה. עכשיו בשלב הראשון שמשה נפגש עם פרעה, המצב רק החמיר. הוא מבקש מפרעה כל מיני הנחות לעשות לעם ישראל. ההנחה הראשונה, הוא הצליח לשכנע את פרעה בצורה מדינאית לגמרי, לא מבחינה דתית, שעבדים שעובדים שבוע ימים בלי הפסקה, התפוקה שלהם לא שווה, תן להם יום מנוחה. ואז פרעה קיבל את הרעיון, אז הוא הציע את יום השבת. אז זה היה מה שנקרא 1-0 של משה רבינו לטובת העם. אבל כשפרעה קלט בהמשך שזה בעצם מנהיג שמנסה לחתור ובעצם לשחרר את העם מהעבדות, אז הוא רק הלך והקשה את כל העבודה. זה בא לידי ביטוי בזה שבהתחלה היו נותנים לבני ישראל את החומר גלם לבנייה, והם היו צריכים רק ליצור לבנים ולבנות, מה שנקרא הפירמידות המיוחדות שעשו שם. יש כאלה שטוענים שחלק מהם על כל פנים היו מהעבודה של עם ישראל שהיה במצרים. עכשיו, העבודה הזאת הקשה שעם ישראל קיבל על עצמו, מאז שמשה פנה לפרעה, העבודה הפכה להיות קשה יותר, זה שהם היו צריכים להשיג את חומר הגלם בעצמם. בחומר גלם באותו זמן היו צריכים להסתובב בשדות ולאסוף אותו. אז העבודה הפכה להיות כפולה. אתה גם מסתובב לאסוף את חומר הגלם, ואתה גם צריך להספיק באותו יום את מכסת הלבנים שאתה צריך ליצור. עכשיו, מי שלא עמד בזה היה מקבל מכות. עכשיו, הסדר של פרעה היה, זה שיש פועלים, ויש ממונים על הפועלים, ויש ממונים על הממונים. הפועלים זה פועלים, הממונים על הפועלים קראו להם שוטרים, והממונים על השוטרים קראו להם נוגסים. עכשיו, הפועלים יצאו לעבודה, השוטרים בכוונה הוא מינה אותם שהם יהיו יהודים. זה כמו היודנרט שהיה שם בשואה. זה היה חבר'ה כאילו מבפנים, שמכרו את נשמתם לגיסטאפו, בשביל לקבל קצת לחם, קצת זה, כל מיני עטבות. רק שזה היה בשואה. במצרים זה לא היה ככה. השוטרים היו נאמנים לעם, התפקיד שלהם היה לדרבן את הפועלים לעשות את העבודה. עכשיו, ברגע שהפועלים קיבלו עבודה כפולה ולא ריאלית, אם היו עושים 20 לבנים או 30 לבנים ביום, מבוקר עד ערב, עכשיו צריך להסתובב 5-6 שעות רק לאסוף את חומר הגלם, איך אני אספיק לעשות את 20 הלבנים? אז הם לא היו מביאים את המכסה. עכשיו, השוטר הוא זה שהיה ממונה לבוא עם הניירת, עם הרישומים, לפני הנוגס, ולהראות מה הקבוצה הפלוגה שלי עשתה. ברגע שהשוטר לא הביא את המכסה, הוא ריחם על העם. זה בא לידי ביטוי בזה שהוא ראה שהם לא מסוגלים, אז הוא לא הרביץ בהם. השוטר לא הרביץ בנתינים שלו, אז כיוון שהוא לא הרביץ, התפוקה הייתה כמו כל יום, פחות מכל יום, כי היו צריכים להסתובב. ואז כשהגיעו לסוף היום והיו צריכים לתת את הדין וחשבון, אז לא היה מספיק תפוקה, ואז השוטרים מקבלים מכות מהנוגסים, למה אתם לא הרבצתם לפועלים? ככה זה היה בגלגלת. עכשיו השוטרים שחטפו מכות פעם, פעמיים, שלוש, כבר לא יכלו להכיל את זה, אז הם הלכו למשה, משום שהסיבה הישירה שהייתה לגזרה הקשה יותר, זה שאחרי שמשה ניגש לפרעה ואומר לו, תשחרר את העם, אז פרעה אומר, יש לכם זמן לחשוב על שחרור. פרעה היה מה שנקרא מדריך נוער רחוב מוצלח. אומר, אנשים שיש להם זמן לחשוב, הם עושים כל מיני שטויות, זה רק בגלל שהם לא מספיק עסוקים. אז בואו נעמיס עליהם יותר עבודה, והם יהיו עסוקים ולא יוכלו. אז אם יש לכם זמן לחשוב על הלכת ולטייל, אז צריך להקות אתכם יותר. וזה מה שקרה, זה קרה שהם חטפו את המכות. עכשיו, הם היו נאמנים מצד אחד, הם נקראו השוטרים. מצד אחד הם נאמנים לפועלים, לא רוצים להכביד עליהם. מצד שני, את המכות הם חוטפים, ומי זה שעושה להם את כל הצרות האלה? משה. אז הם באים למשה, והם אומרים לו, מאז שהתחלת לדבר אל פרעה, אז המצב קשה. עכשיו, משה בעצמו לא יכל להכיל את זה. אז הוא פונה לקדוש ברוך הוא, והוא צועק, למה הראות על העם הזה? למה זה שלחתני? כי מאז באתי לדבר אל פרעה בשמך, הראה לעם הזה, והצל לו הצלת את עמך. עכשיו, הקדוש ברוך הוא, וזה דבר שהוא טעון הרבה, הוא טעון גם מבחינה רגשית וגם מבחינה השכלית, הקדוש ברוך הוא לא אהב את הפנייה של משה. והוא עונה למשה, אני מאוד 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 מאוכזב ממך, כי האבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, אני הבטחתי להם הרבה פעמים דברים, ולא קיימתי את מה שהבטחתי, והם אף פעם לא באו אליי בטענה, למה לא קיימת מה שאמרתי. ואתה, כמו שאומרים, ירוק, רק עכשיו אתה מתחיל את העבודה, וכבר הפה שלך פתוח מכאן על הודעה חדשה. אז יש איזושהי פרשת ועירה, אז הקדוש ברוך הוא פותח אותה אחרי שמשה צועק, אז הוא פותח ואומר לו, ועירה אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, בכל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם, וזה וזה, ואז הוא בסוף אומר, יהיה בסדר בסוף. הוא אומר בסוף, יהיה בסדר. אבל משה טען טענות לקדוש ברוך הוא. הכאב הזה של משה, אנחנו מבינים, מאוד מזדהים איתו. אבל הקדוש ברוך הוא הקפיד. על זה מכוון שלמה, שזו הייתה הבחינה הראשונה של הטעות האנושית ביחס לאלוקים. הוא מכוון את זה בפסוק שהוא אומר, כי מהאדם שיבוא אחר המלך את אשר כבר עשו. האדם, א', ד', מ', אם אני עושה גימטריה, מ' זה 40, ד' זה 4, א' זה 1, סך הכל זה מ', מ', זה גם כן מ', משה רבנו נקרא, הוא אומר על עצמו, ונחנו מה? אני נמצא במצב הכי בטל, הכי שפל, הכי ענבתן. אז משה רבינו הוא האדם. אז שלמה רומז בפסוק הזה, מהאדם שיבוא אחר המלך, מי הוא האדם שיכול לבוא אחרי הקדוש ברוך הוא ולשפוט אותו כביכול. אני עוד מעט אתייחס קצת יותר לנושא הזה ששופטים את הקדוש ברוך הוא על מה שהוא עושה. השני ששפט את הקדוש ברוך הוא זה שלמה בעצמו. הוא לא שפט במובן ששפט משה. משה לא שפט ביחס לעצמו, אלא שפט ביחס לכאב של העם. ואילו אצל שלמה זה היה משהו אחר. הקדוש ברוך הוא אמר בתורה שמלך צריך להיזהר. לא להרבות כסף וזהב, לא להרבות סוסים וגם לא להרבות נשים. שלמה המלך רצה להבין מה עומד מאחורי שלושת הדברים הללו. מה הבעיה אם אני הרבה כסף וזהב ונשים, מה יקרה? ובפרט שהוא היה חכם מכל האדם, אז הוא חשב שהלב שלו לא יימשך ולא ייגרר ולא יקרה לו שום דבר. אז הוא אומר, אני מנסה, מה שנקרא על החיים ועל המוות, גם הרבה כסף וזהב, גם הרבה סוסים וגם הרבה נשים. הפסוק מעיד עליו שבסוף חייו נשב איתו את לב אבו. כל מושג שאני אומר עכשיו מצריך שיעור בפני עצמו, אבל אנחנו עכשיו זורמים עם הנושא שלנו. בסוף חייו הוא, כמו שאומרים, לא היה בשלמות שרצה הקדוש ברוך הוא. מה זה אומר? ששלמה ניסה לשפוט את הצו האלוקי שאומר לא לעשות משהו, רצה לבדוק עד כמה הדברים הם באמת חשובים, עד כמה הדברים הם באמת מסוכנים, כמו שהתורה הקדושה אומרת, והוא נכשל. זאת אומרת, הוא טען שזה לא כזה מסוכן, והוא נכשל. הוא חשב שהוא יצליח בלי ידיים לנסוע לירושלים, והוא נפל. אז זה לא עמד בקריטריוני, והוא בא והוא מודה בנושא הזה. אתה שפטת את אלוקים. עכשיו, עד כאן אני רק אמרתי את ההקדמה בעצם לעיקר העניין. מה היסוד הפנימי, למה אי אפשר לשפוט את האלוקים? למה תפיסת העולם של האדם לא יכולה? זה תמון בצד השני של המלך שלא מתרשם מן הציפור. יש לנו בחינה של מלכות שנקראת מלכות דאצילות. יש לנו בחינה של מלכות שנקראת מלכות דאדם קדמון. מה ההבדל? העולם של האצילות, אני מדבר בראשי תיבות, אבל הסתדרו עם זה גם כן. העולם של האצילות הוא עולם מאוד מאוד רוחני, אבל הוא בעל זיקה לעולמות שנבראו אחר כך. הוא אמנם לא נמצא בגסות ובישות שישנם בעולמות התחתוניים, בריאה, יצירה ועשייה, אבל הוא כבר פוזל לכיוון. הוא שייך להבין את הגסות הזאת. הוא לא בגסות, אבל הוא שייך להבין את הגסות הזאת. הבחינה ששייכת הכי חזק בתוך עולם האצילות, להבין את הגסות של העולמות התחתוניים יותר, זה הספירה האחרונה שבתוך עולם האצילות, היא ספירת המלכות. מלכות האצילות. מלכות האצילות זה שיא של קדושה, זה שיא של תואר, זה שיא של תיקון מידות, זה שיא של ביטול. משה רבינו היה שם. אבל אחרי הכל הוא שייך לישות. במה זה פגע במשה? במה זה היה? במה זה נגע בו? זה נגע בו בזה שהוא היה מלך שמגלה את כוחותיו כתוצאה מן העם. יש אדם שהוא עכשיו עייף מאוד. אבל פתאום באים הרבה אנשים ואומרים לו, בוא, תשב איתנו, תענה לנו, תסביר לנו, אנחנו ממש צריכים אותך, נותנים לו כמה מחמאות, כמה זה, פתאום הוא מרגיש שהוא ערני. זה נקרא שהקהל מגלה את הכוחות שלך, וזה דבר שהוא לגמרי נכון, זה לא דבר שהוא דמיון, זה לגמרי נכון. זה נקרא מלך, מנהיג, שיש בו כוחות, כוחות נעלמים, הכוחות מתגלים החוצה כתוצאה ממה שהעם צריך אותי. לא שאני בעצם מלך, אלא אני מלך בגלל שאתם עם. אבל אם אתם לא עם, אני לא מלך. זו בחינה נחותה יחסית במלכות. זה בחינה של מלכות דאצילות. משם זה מתחיל הרעיון הזה, זה קיים גם אצלנו בעולם שלנו, אבל זה מתחיל משם. משם יש פזילה למה שלמטה ממני. למה יש פזילה למטה ממני? כיוון שאני מרגיש שאני הופך להיות מוצלח יותר, משונן יותר, כאשר אני משפיע על מישהו שתחתיי. אז מבחינה של עולם האצילות, הרעיון הזה קיים, והוא קיים עד כאן. גם היום אדם, כאשר הוא צריך לבשור שיעור, אז הוא מתכונן טוב, אז הוא יודע יותר טוב. לא יצטרך להכין שיעור, לא יתכונן טוב, לא יכין את עצמו, ולא יגלה את כוחותם. זו תנועה פשוטה בלבבות האנשים. אבל אצלנו ככה זה עובד. ספירת המלכות אצלנו עובדת כאשר יש עם. עם זה הפירוש מקבלים. יש לך מקבל, שהרבה פעמים שעקרת הבית היא חרוצה ביותר, ויש לה ככה להכין וככה לבשל וככה לטפל וככה לעשות, אבל אחרי הכל זה בגלל שהיא צריכה להכין, יש לה מישהו בבית, יש לה בעל, יש לה ילדים, יש אורחים שצריכים לבוא, על פתאום הבעל עכשיו יצא למילואים, והילדים יצאו לחופשה וזה, ואז המקרה ריק והיא לא מבשלת. הוא שואל את השכנה, למה את לא מבשלת? אין לי למי. תבשלי לעצמך, מה את עושה חשבון? אין לי שום חשק לעצמי, אני לא אבשל אף פעם. זה בחינה של מלכות שיוצאת ומגלה את הכוח שלה, כולנו כאלה, כן? מגלה את הכוח שלה כתוצאה מזה שיש מקבלים, יש מי שצריך. אבל אם אין מה שצריך, אז אין. יש ילד שצריך לקום בבוקר ולשלוח אותו לגן או לקייטנה, אז קמים. הילד הזה לא נמצא עכשיו, הוא נסע לסבתא, אז יושנים עד 10. זאת אומרת, אין פה איזשהו משהו שאנחנו מחפשים לעשות, אלא אם יש צורך, יש לי כוחות. אין צורך, אין לי את הכוחות האלה. זה דבר שהוא מאוד מאוד טבעי בנפש האדם. אצל שלמה הייתה הבחינה הזאת. שלמה מתעורר כתוצאה מהעם. משה רבינו גם מתעורר כתוצאה מן העם. אבל ישנה מלכות של אדם קדמון. האדם הקדמון זה בחינה רוחנית הרבה יותר גבוהה מאשר עולם האצילות. והיא מסמלת בחינה של מלכות כזו, שאני מלך לא בגלל שמישהו קורא לי או מישהו צריך לי. אני רוצה לתת חלב לא בגלל שאני שומע איזה עגל פועה שצריך את החלב שלי. אלא זה בגלל שאני בעצם נותן. אני בעצם נותן לא בגלל שזה ממלא בי איזה פונקציה של יתרון. אלא בגלל שאני נותן, ואז אני נותן גם כשאין מי שיקבל. ואז אני נותן, ואם אין מי שיקבל, אז אני עושה אותו. זה קשה לשמוע, אבל אין ברירה. אני לא יכול בלי זה. זה בחינה של מלכות, של אדם קדמון, היא הרבה יותר גבוהה. עכשיו, אלוקים, על אלוקים אי אפשר לדבר, כי אלוקים הוא אין סוף, אז אי אפשר לצייר אותו בציור. אבל ברמה גבוהה יותר מאשר מלכות דאצילות, האלוקות, שאני אומר אלוקות, זה לא אלוקים, זה בחינה מסוימת שלו. האלוקות מתגלית בעולם ברמה של מלכות כזאת שלא מתרגשת ממה שקורה מסביב. איפה אנחנו רואים את זה בתפילה? בתפילה יש פסקה שאומרים אותה כל בוקר. אדון עולם אשר מלך, בטרם כל יצור נברא. יש מלך, אם יש עם, יש מלך. אם אין עם, אין מלך. אבל יש אדון עולם אשר מלך, בטרם כל יצור נברא. רגע, אז על מי הוא מלך אז? לא היה שום יצור. אז על מי הוא מלך? אז אומרים, כן. הוא הייתה בו התכונה הזו של מלכות, של נתינה, של השפעה, בלי שום קשר למי שמקבל. זאת אומרת, התכונת המלכות הגבוהה יותר, העליונה יותר, שהיא לא מתרשמת כתוצאה מהתחתונים, מהמקבלים. עכשיו, יש פה דבר מאוד מאוד פסיכולוגי פשוט. כאשר, למשל, שופט, בית משפט, עליון, תחתון, או מה, נותן איזשהו פסק, או החלטה מדינית גדולה, חשובה, החלטה בעלת משמעות, אז תמיד אנחנו נשמע איזשהו שופט בדימוס, שמראיינים אותו לאיזשהו עיתון, והוא אומר מה הוא חושב. יש ביטוי שאומרים, אל תשאל אף פעם גנרל זקן איך לעשות מלחמה. למה? הוא היה בזה, ויש לו את הטקטיקות שהתאימו אז, היום זה אחרת, אז איך אומרים, שלא יתערב, עכשיו הוא לא בעניינים, הוא בדימוס, שילך שמה, שילך בבית אבות, שייתן קורסים על המשפט העברי של פעם. אבל נכון לעכשיו, זה לא שייך, אתה לא יכול פה להיות מן דאמר עכשיו. התנועה הזאת של שלמה ושל משה רבינו, זה אנשים כאלה גדולים ביותר, אנשים גדולים בענקים, שקיבלו סמכויות. והשם נתן בהם המון המון כוחות, וספירת המלכות, די הצילות, העירה בהם בגלוי. ובגלל זה הם היו מנהיגים משכמם ומעלה, באופן כזה שלא היה לו אח ורע, כל אחד באוטוריטוריה שלו ובדור שלו. ואז כשהם הגיעו, כמו שאומרים, אז הם הפכו להיות קצת כמו אותו שופט בדימוס ששופט את השופט. אז באמת שופט ששופט את השופט, זה הרבה פעמים הוא אומר דברים נכונים. יש ביטוי בגמרא, הסתלק האדם שהיינו מפחדים ממנו. לפעמים השופט שיושב על הכיסא, הוא חושב 10 פעמים עד שהוא מוציא את הפסק שלו, בזכות כל האלה, איך אומרים, העריות שבדימוס, שהוא מפחד מהם. מה, 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 כשאני יוציא את הפסק הזה, מה יגידו? מה ידברו? אבל אם הם לא היו קיימים בעולם, אם היה מת האדם הזה שאני מפחד ממנו, אז גם התפוקה שלי לא הייתה תפוקה טובה. זה הכל כשאנחנו מדברים על יחסיות של אנשים אחד לשני, זה בעולם המלכות של עולם האצילות, זה בעולם המלכות של עולם הבריאה, עולם היצירה, אז פחות או יותר הם שווים אחד לשני. אין הבדל של אין סוף ביניהם. כיוון שאין הבדל של אין סוף, אז כשהמלכות של האצילות, המלך, המנהיג של עולם האצילות שופט מישהו גם כן מעולם האצילות, אז יכול להיות שמה שהוא אומר זה אמת לאמיתה. מה שקרה אצל שלמה ואצל הקדוש ברוך הוא זה שהם התרגשו מהעובדה שספירת המלכות העירה בהם, והם שפטו את האדון עולם אשר מלך בטרם כל יצור נברא. ואיך אומרים, יחי ההבדל הקטן, האינסופי. ההבדל של, של, של אדון עולם אשר מלך לפני שכל יצור נברא, שאצלו מאירה בחינת מלכות כזו של אדם קדמון, מאירה מלכות כזאת שלא יורדת, היא לא מתפעלת ולא מתפעמת ולא מתרגשת ולא נפעלת כתוצאה מהעם, אלא זה בחינה נקייה לגמרי, לעומת המלכות שלהם, זה הבדל של שמיים וארץ, אבל הם טענו, למה הריאות על העם הזה? יש משהו במלכות שלך לא תקין. אנחנו שופטים אותך לפי המשקפיים שלנו. וזו הייתה טעות. עכשיו, שתי טעויות יש כאן. יש כאן בחינה של טעות של תרחה, ויש כאן בחינה של טעות של טיפשות. מה הפירוש? המדרש אומר שהסיכלות יש להם שתי משמעויות. הסיכלות זה הירידה לפרטים, אם אתם זוכרים, הירידה לפרטים של המלך בעזרת הציפור. ואמרנו שיש מלך שמתפעל מציפור ויש מלך שלא מתפעל מציפור. המלך שמתפעל מן הציפור זה המלך של המלכות דאצילות. המלך שלא מתפעל מן הציפור זה גם המלך שלא מתפעל מן העם. לא העם מפעים אותו ולא מפעיל אותו. הוא בעצם מלך. עכשיו, מה זה הסוכלתנו, השכלות? השכלות היא הירידה של המלך אל הפרטים באמצעות הציפור. יש לזה שתי פירושים. יש לזה פירוש אחד שזה גורם תרחות יתרות, ויש לזה פירוש שזה פשוט טיפשות. אנחנו מתקרבים לימים הנוראים. ביום כיפור אומרים, אשמנו בגדנו. אחד מהאשמנו בגדנו שאומרים, על חטא שחטאנו לפניך בטיפשות פה. טיפשות זה טיפש, בלשון הקודש זה טיפשות בפה. זה לאו דווקא טיפשות בשכל. זה, אמרתי עכשיו משפט שלא הייתי צריך להגיד. טעיתי בלשוני, נפלט לי, מה שנקרא פליטת הקולמוס או פליטת פה וכדומה. טיפשות פה זה פליטת פה. זה לא דבר שהוא מכוון עם הרבה היגיון, וזה לא דבר שמסמל שהבן אדם הזה הוא טיפש שחל. כשמדברים על שלמה המלך שהיה בו בחינה של שכלות, מה אתם חושבים? שהוא הלך והשתגע ברחובות? לא זה בחינת הטיפשות שמדברים. מדברים על בחינת טיפשות שיכל לצאת לו משפט כזה, לא מכוון, לא מדויק, אבל לא שהייתה לו איזושהי בעיה בשכל שהוא טעה. משה רבנו בא לקדוש ברוך הוא והוא טוען לקדוש ברוך הוא טענות בפה. למה הריאות על העם הזה? הוא מחכה לתשובה, למה הוא מדבר עם חבר שלו? אז הוא יכול לחכות לתשובה. זה בחינה של טיפשות פה, בפה. אצל שלמה זה לא היה טיפשות פה. שלמה פשוט עשה מעשים. אמרת לא להרבות סוסים, אמרת לא להרבות כסף וזהב, אבל אני מרבה, אני רוצה לראות מה יקרה. בוא נראה מה יקרה. אני מנסה את הקדוש ברוך הוא. אומר לו, הקדוש ברוך הוא יעבור שלמה ועוד 1,000 כמותו, ולא יתבטל דבר אחד בדברי תורה. יעבור שלמה, מה אתה חושב? אני אראה לך שאתה חושב שאתה תהיה גיבור ואתה לא תיכשל, במה שאתה חושב שלא תיכשל, אני אפיל אותך ובגדול. אז הוא כביכול גרם לקדוש ברוך הוא, בוא, 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 אני אתגרף איתך. בוא, אתה טוען שאתה לא יקרה לך שום דבר, בוא אני אראה לך שכן יקרה לך. התנועה הזאת זה להטריח כביכול את השכינה הקדושה כדי להוכיח לך שמה שאני כתבתי בתורה זה נכון. זה גם בא כתוצאה מהשכלות. זה לא שכלות של טיפש, זה שכלות של אדם שיש לו מעלות מאוד גדולות, ולרגע היה לו איזושהי טעות עדינה, שהוא אומר, אולי, שמה, פן ואולי, צריך להתגלות באופן מסוים בעולם. יכול להיות שאני כן יוכל להעביר את הסוסים ואת הכסף ואת הזהב ואת האנשים באופן שאני לא אקשה. הקדוש ברוך הוא תורח כדי להוכיח לו שהדברים הם לא ככה. עכשיו, מי היה יוצא דופן? הקדוש ברוך הוא אומר בעצמו על האבות הקדושים, שהם היו יוצא דופן. אברהם, יצחק ויעקב, אבותינו, שאנחנו נקראים בנים שלהם. שימו לב, שאנחנו אומרים אבותינו, אנחנו לא מזכירים את משה רבינו שם. אנחנו באמת מאוד מאוד מעריצים את משה רבינו, אבל אנחנו לא קוראים לו אבא. אבא זה אברהם, יצחק ויעקב. מה ההבדל בין גדול סתם, מנהיג עצום, לבין אבא? אבא מעביר לי גנים בטבע. ואילו משה יכול להעביר לי חוכמה, יכול להעביר לי שכל, אבל הוא לא מעביר לי גן טבעי. היה הבדל בין אברהם, יצחק ויעקב, הבדל מהותי בין אברהם, יצחק ויעקב למשה רבינו. בקבלה קוראים לאברהם, יצחק ויעקב מרכבה שלמעלה. מה זה מרכבה שלמעלה? שהם כמו המרכבה שהיא בטלה לרוכב, הוא מוזיז ימינה, היא נוסעת ימינה, מוזיז שמאלה, נוסעת שמאלה. אין לה שום רצון מעצמה, אין לה שום בחינה מעצמה. המנהיג זה הקדוש ברוך הוא, ואני הסוס שלך. אצל משה רבינו הבחינה הזאת הייתה, אבל היא לא הייתה ברמה של מרכבה. אצל אברהם אבינו ויצחק אבינו ויעקב אבינו, זה היה מרכבה בטלים לגמרי לקדוש ברוך הוא. לכן, הם, כשאלוקים מבטיח להם דברים ולא מקיים, לא עולה להם מחשבה זרה אפילו לשאול איך זה קרה. הם מבינים שהמלכות שלו, שהיא מלכות של אין סוף, לא יכולה להיתפס בתוך השכל שלי. יכול להיות שיש לי קושייה, ואני יכול לחשוב על הקושייה שלי, אבל לטעון עליו זה לא מעשי, זה לא רלוונט. זה לא יכול להיות, מפני שהוא קבע את כללי וגדרי השכל, אז הוא נמצא מעליהם. אז אם לא מסתדר לי איזשהו דבר, אז אני צריך להכניע ראש. אין לי שום ברירה אחרת. זה לא דוד שלי ולא חבר שלי, לא בן, איך אומרים המבוגרים? אני לא בגיל שלך, שתוק. כן? אז ככה, ויותר מזה, זה ביחס לאין סוף. אז לכן, אל דבר איתי. אנחנו לא באותו גיל. אתה לא יכול, איך הקדוש ברוך הוא אומר לאיוב, אחרי שאיוב ככה תוקף, תוקף, תוקף. אומר הקדוש ברוך הוא ליוב, היכן היית ביוסדי ארץ? זה כמו, כשאנחנו סללנו פה כבישים, איפה היית? איפה? כשאנחנו פה בזמן המנדט התחלנו, מה, איפה, מי אתה בכלל? הגעתם חדשים מקרוב, באתם והתחלתם לדבר? זה, היכן היית ביוסדי ארץ? לפעמים הקדוש ברוך הוא צריך לנער את האדם, מה אתה בא לשפוט אותי בהתאם לכלים המסכנים והרקובים שלך, סליחה על הביטוי. בהתאם לכלים המאוד מוגבלים שלך, אתה לא יכול לשפוט אותי בצורה הזאת. וזה מה ששלמה עומד מכניע ראש. אומר, אני הייתי בחינה של חוכמה, ואני מהחוכמה הגעתי לעוללות של מלכות, ומהעוללות של מלכות ירדתי לפרטים על ידי ציפור המדברת, בחינת השכלות, אבל אז אני שפטתי את אלוקים. לא שפיטה בפה כמו שהיה אצל משה, אלא שפיטה מעשית. אני רוצה לראות אם מה שאתה אומר בתורה זה עובד או לא עובד. ואז איך הוא מסיים, הוא אומר איך יכול להיות שהאדם, כי מהאדם שיבוא אחר המלך, המלך כאן הוא מתכוון למלך מלכו של עולם, לקדוש ברוך הוא, מי יבוא אחר המלך? מי האדם, אפילו האדם הכי בטל כמו משה רבינו, כשהוא בא אחרי המלך והוא שופט אותו, אז המסקנות שלו הן לגמרי יוצאות מוטעות, יוצאות לא מדויקות, יוצאות לא נכונות. אז זה המסר. לעומת זאת, אברהם, יצחק ויעקב, כיוון שהם היו עבדים מוחלטים למלך, אז יש, נכנס בהם גן אלוקי כזה, שהם הרגישו, וזו נקודה חשובה שאני רוצה להעביר, אנחנו כולנו ככה עובדים. כאשר אדם היה צריך לקבל איזה שהם החלטות מאוד מאוד חזקות בחיים שלו, החלטות מאוד משמעותיות, והוא פוגש אדם אחר שנמצא באותה סיטואציה, הוא מסוגל להבין אותו. אל תבוא אליו בטענות, הוא נמצא בלחץ לא רגיל. אדם שעבר איזשהו מצב לא קל בחיים, משפחתי, אישי, בין, מכל צד שהוא, כשהוא רואה מישהו אחר עובר את אותו מצב, אז למה הוא לא יכול להגיד לי? למה הוא לא יכול להרים טלפון? אל תדון אותו. היום היה בבית משפט, יש לו סיפורים, אתה לא, תשמע מה שאני אומר לך, אל תדון אותו. הוא במצב, אתה לא יכול לדעת מה שקורה אצלו בפנים. כשאדם לא עבר את אותו עניין, הוא שופט. כשאדם עבר את אותו עניין, הוא לא שופט. זה היה הבדל בין אברהם לבין משה ושלמה. אברהם כל כך נדבק באלוקים, יש ביטוי, עבד מלך, מלך. הוא הפך להיות כביכול מרגיש את אלוקים. איך אני יכול לשאול עליו שאלות? בבחינה איפה שהוא נמצא, איך אני יכול לשאול עליו שאלות? אבל משה ושלמה נמצאים במלכות, אבל לא ברחוב של אלוקים, לא בדרגה האינסופית של אלוקים. אז לכן הם מסוגלים לפתוח את הפה, הם מסוגלים לשאול, הם מסוגלים לבחון, הם מסוגלים לבדוק. עכשיו, מה המסר שאנחנו לומדים מהפסוק הזה? קודם כל, ששלמה הוא לא שקרן. שם לך על השולחן, אומר לך, אני עליתי, 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 הגעתי לשיא של טיפוח האישיות שלי בכל רובד אפשרי, כמו שלמדנו בשיעורים הקודמים, ואני רוצה להגיד לכם שבגלל שהגעתי כל כך גבוה, הרגשתי שאני קצת אלוקים, ואני יכול לבדוק את העניין. ואז אלוקים נתן לי כזה פאץ' שחזרתי להיות בן אדם, גיליתי שאני רק בן אדם. אז הוא מודה, זה השלב, זה דבר חשוב שהאדם צריך לדעת להודות על האמת כשהוא קלט שהוא עשה טעות. עכשיו, יותר מזה, זה לא רק שהוא מודה, יש בשבילנו איזשהו מסר לא פשוט. אנחנו, כשאנחנו שומעים את שלמה אומר וידוי כזה, ואנחנו שומעים מה שאומר המדרש, שגם אצל משה הייתה בחינה כזאת, ואנחנו בתוכנו יודעים שהיחס שלנו, בינינו ובין חברינו, זה לא היחס של משה לאלוקים, וזה לא היחס של שלמה לאלוקים. שלמה לאלוקים, משה לאלוקים, זה יחס של מרחק, לא של אלפי שנות אור, אלא אין סוף, עוד יותר מזה. ואילו אנחנו, ביחס לחברינו, גם אם יש פער גילאים, גם אם יש פער תרבויות, היחס הוא גבולי, הוא לא יחס, הוא לא גבולי. מתוך הדברים של שלמה אנחנו שומעים כי מי יבוא, כי מי האדם אשר יבוא אחרי המלך, האדם תמיד אותו על מוזניים ביחד עם המלך, הוא לא יכול לבוא. אבל אם זה האדם והאדם, שתיהם בסך הכל בני אדם, מה אתה לא בן אדם? מה אתה לא הולך לשירותים? מה אתה אלוקים? אתה אין לך, אתה בסך הכל בן אנוש, למדת יותר ממני, הצלחת יותר ממני, אתה מבוגר ממני, אני צריך לכבד אותך, אבל לבוא ולעשות מזה אליל, שאי אפשר לשאול, ואי אפשר לדעת, ואי אפשר להשיג, וזה אי אפשר, ומי אתה, ובשום אופן, זה מתוך הדברים של שלמה, זה מוסר גם לנו. הוא מודה על הכישלון שלו ביחס לבחינה שהוא עושה לאלוקים, אבל בתוך הדברים שלה אנחנו שומעים שכשזה לא לאלוקים, זה אפשר לבחון. כשזה לא לאלוקים, אפשר לבקר. אפשר לשאול, יש על מה לשאול. המרחק בינינו הוא לא אינסופי, אנחנו יכולים בהחלט לתרום לך גם כן. הלב מלכים אין חקר עם הסודיות של המטבחון הפנימי, של מי יודע מה וההחלטות ואיפה ומה שרואים משם, לא רואים מפה. זה לא לגמרי אמיתי, זה לא דבר שצריך לחיות איתו, זה לא דבר שאין אי אפשר לשפוט. אין, זה בן אדם לא שפיט, זה בן אדם מעל הכל. זה לא נכון, ההסתכלות הזאת היא לא הסתכלות נכונה. באחת השיחות של הרבי, הוא בחר לצטט את לשונו של הרמב״ם, באחד המכתבים שלו. הרמב״ם כתב ספר ששיגע את העם היהודי, שזה ספר ההלכות שסיכם את כל התורה כולה. אז הספר הזה גרם המון תסיסה אחרי שהוא יצא. אז הוא מאוד גרם לתסיסה בעם. היו כאלה שקיבלו אותו, היו כאלה שלא קיבלו אותו. כל מיני דעות. אז באחת מהתשובות של הרמב״ם הוא כותב ככה. אל יאמר הקורא בחיבורי, כי מה האדם שיבוא אחר המלך, אלא הרי הרשתיו, ויאמר המלך יבוא, וכל מי שימצא דבר ויודיעני טוב יחשב. הרמב״ם כאילו לא יכל, הוא ראה שאנשים נרתעים ממנו ואומרים, אה לא, הוא כתב, הוא יודע מה שהוא אומר, הוא כזה גאון, כזה מוכשר, כזה רופא, בכל הדברים הוא מספר אחד. אז אני לא רוצה שתגידו את זה, אני בהחלט חושב שיש לכם מה לתרום לי, מה להוסיף לי, מה לתקן אצלי. במשך החיים הוא המשיך והודה בזה. כששאלו אותו אחר כך, הרמב״ם לא ידע שכחה מה היא. לא, הוא מעיד על עצמו, לא ידעתי מה זה לשכוח. אבל כשהוא הזכין, אז פגע בוסר של שכחה. עכשיו הוא כתב את הספר שלו כדי שלא להקשות על האנשים בלי מראה מקומות. סוף החיים, חכמי לוניל, לוניל זה עיירה בדרום צרפת, שלחו לו מכתבים, איפה, אנחנו רואים בספר שלך כתוב זה, איפה זה כתוב? מה המקור לזה? מאיפה המצאת את זה, כמו שאומרים? והוא עונה להם שאני לא מוצא. אני לא מוצא, זאת אומרת, בצעירותי שכחת, עכשיו, וזו הייתה ההודעה שלו, כמו משה, שלמה מודה, אני מודה, טעיתי, שלא כתבתי מראה מקומות, טעות. דבר נוסף, אחד מחכמי דורו, הזקן ממנו, שקראו לו רבי אברהם בן דוד, עבר על כל הספר וכתב הערות. הרמב״ם היה אדם מאוד מלומד, מאוד פתוח, מאוד, הוא כמו שאומרים, הבין בהכל. ואילו הרעבד היה נקרא זקן ויושב בישיבה. מה שנקרא יישובני כזה, שאף פעם לא התעסק לא ברפואה ולא בהנדסה ולא בשום דבר, רק למד. הרעבד זה ראשי תיבות, רבי אברהם בן דוד. עכשיו הוא היה זקן מהרמב״ם, הרמב״ם היה צעיר, והוא היה זקן, הזקן שבדור. והרמב״ם ראה את ההערות שלו, הוא אמר, מעולם לא נצרני אדם, אלא בעל מלאכה אחת. מה זה בעל מלאכה אחת? הוא את כל החיים שלו השקיע בתורה, ואני למדתי עוד כל מיני דברים, והתפרסתי, וזה גרם לחוסר דיוק בכמה וכמה דברים. אז הוא יודע, שם על השולחן. אז מי לנו גדול מהרמב״ם שמסוגל להרים ידיים ולהגיד, טעיתי, יש דברים שאני לא עשיתי אותם ב-100%. אז באחת ההתוועדויות של הרבי הוא הביא את הרמב״ם הזה ואת צורת ההנהגה שלו, והוא אמר שאם הרמב״ם לא יתבייש לעשות את זה, אז אנחנו על אחת כמה וכמה. זאת אומרת, התנועה הזאת שאנחנו יכולים לקבל איזשהו מוסר ממישהו אחר, צריכה להיות אצלנו. ובהקשר למה שלמדנו בשיעור, זה הרבה יותר מזה אפילו. כי הרמב״ם הוא גם בן אדם. אבל כשאנחנו מדברים ביחס לאלוקים, זה הרבה יותר מזה. אז אם ביחס לאלוקים אומרים לי לא, ביחס לאדם כן, אז מזה זה אפשרי ללמוד. עכשיו, מה שנשאר זה רק איך עושים את זה, זה קשה מאוד, וזה אני רוצה לסיים. טוב. התשובה היא, אנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב, זה הקלף שלנו. כיוון שהם הצליחו, גם אנחנו יכולים להצליח. נכון, גם שלמה ומשה היו בני אברהם, יצחק ויעקב. אבל אחרי שהם כבר כביכול שגו בעניין, והם מוסרים לנו איך יוצאים מהשגיאה הזאת, אז אנחנו לא צריכים, אנחנו צריכים ללמוד מהמוסר שלהם ומהמסר שהם נותנים לנו, אל תחזרו על הטעות שאנחנו עשינו. אז התשובה שאנחנו יכולים להגיע בהחלט, בכוחות הגנים האלה שיש לנו מאברהם, יצחק ויעקב, כוחות הביטול האלה, אומנם אנחנו לא משיגים דעת עליון כמו משה רבינו, ואנחנו גם לא משיגים את העבד מלך, מלך של אברהם אבינו, אבל אנחנו יכולים להבין, יש כמה דרגות בהבנה. יש הבנה ישירה ויש הבנה עקיפה. הבנה ישירה זה שהבנתי, ראיתי, קלטתי. הבנה עקיפה זה יש לי מורה. המורה הזה, כל דבר שהוא אמר לי, עד היום התגלה לי כאמת מוחלטת. עכשיו הוא אמר לי דבר שאני לא מבין אותו. אז אני אומר, נכון, אני לא מבין אותו, אבל זה ברור לי שזה אמת, רק שאני עדיין לא מבין אותה, כי בכל הדברים שהיו עד עכשיו הם נכונים. אז לפחות לרמה כזאת של הודעה אנחנו צריכים להגיע גם כן. אין ביחס לאלוקים ואין ביחס בין האדם לחברו, שזה יותר חשוב אפילו. הסגנון הזה של מי אתה בכלל? מי אתה? זה יגיד אלוקים לאיוב, איכן היית ביוסדי ארץ. אבל בני אדם אין להם את הזכות להגיד מי אתה. שלמה מלמד אותנו כאן שמה האדם שיבוא אחר המלך, אבל האדם שיבוא אחר האדם, זה כן יכול להיות. אדם שיבוא אחר האלוקים וישאל שאלות, זה דבר שלא נתפס. אבל אדם שיבוא אחרי בן אדם, זה נתפס ונתפס. לפעמים נכנסת בנו רוח גבוהה ואנחנו מרגישים אלוקים. אני אמרתי אלוקים אתם, האדם מרגיש אלוקים. התכונה הזו דרך אגב, שהאדם מרגיש שהעולם התחיל כשהוא התחיל, ומסתיים כשהוא מסתיים, זה תכונה אלוקית. כיוון שהקדש ברוך הוא הטביע באדם את הטבע של צלם האלוקים, אז כיוון שכך, האדם מרגיש כמו אלוקים. זה כתוב בחסידות לא פעם. הוא מרגיש כמו אלוקים כי השם התמיע בו, בנה אותו מנפש אלוקית, יש בו ניצוץ אלוקי. אז הוא מרגיש שהעולם התחיל כשאני התחלתי. זה לא נכון מהבחינה האמיתית, אבל התחושה הזאת, תחושת הזיוף הזה, מביאה אותנו להמון טעויות. אז מה שאנחנו צריכים ללמוד מהמוסר של שלמה, חבר'ה, אתה בן אדם ורק בן אדם. ולכן, אתה יכול לשאול איזה שאלה שאתה רוצה, כל זמן שאתה מדבר על בן אדם, ותשאל. ואל תחסוך את הפה שלך, משום שזה חלק מקיום העולם. ואילו כשאתה מדבר על אלוקים, אז איך אומרים, כמה השתחוויות וכמה קידות, אם תסתום את הפה זה יהיה עדיף. זאת אומרת שהמוסר שאנחנו לומדים ממשה רבינו, משה ניסה, והוא ניסה למען עם ישראל, לא למען הטובה שלו. הוא מיד קיבל יריית עזרה, מיד. ואילו אנחנו הרבה פעמים טוענים על עצמנו. היה פעם שהרבי פגש איזשהו בן אדם והוא עורר אותו על איזה עניין. אז אותו אדם אמר לרבי, אני לא בסדר באותו עניין, אבל תדע לך, אני אומר לך את האמת, אני לא בסדר, אני לא מכחיש את זה. אז הרבי אמר לו, זה שאתה לא מכחיש זה יפה מאוד, אבל השבח הזה שאתה אומר על עצמך הוא לא במקום. זאת אומרת שאחרי הכל האדם צריך להיות מתון, רגוע, ככל שזה מדובר ביחס לקדוש ברוך הוא, ללמוד מן החכמים. מה ההבדל בין חכם לטיפש? חכם לומד בניסיונם של אחרים. טיפש עד שהוא לא חווה על בשרו, הוא לא לומד. אז כיוון שאנחנו רוצים להיות עם חכם נבון, אנחנו עם חכם נבון, אז שעומדים לנו אנשים כמו שלמה, כמו משה, והם אומרים לנו, תשמעו, מהניסיון שלנו, ניסינו ונכווינו. זאת אומרת, ניסינו וזה לא הלך. אין בתחום של הפה ואין בתחום של המעשים. אז ביחס לאלוקים, לשאול שאלות זה לא דבר שהוא ריאלי, מכיוון שאתה לא יכול לשאול על מה שלא נתפס בשכל. כמו שהנמלה אף פעם לא מסוגלת לדעת מה זה פיל, כי אין לה שום פרספקטיבה לקלוט אותו, אפילו אם היא תעשה סיור על כל הגוף שלו, ואפילו תעשה דפים וניירות ותעשה רישומים, פה יש איזה אר בגודל הזה, ובגודל יש לו קוטר כזה, והיא תעשה רישומים ופיל מה זה, לא תדע. כיוון שהיא לא מסוגלת לראות את כולו בבת אחת. כשאנחנו נהיה מסוגלים לראות את כל האינסוף בבת אחת, אז אנחנו בעצמנו נהיה אלוקים וגם נוכל להבין אותו. אבל כל זמן שאנחנו לא כאלה, זה לא ריאלי פשוט שאנחנו נוכל לבוא ולשאול שאלה כנה אמיתית ולקבל תשובה שהזרע שלנו מסוגל להבין. לעומת זאת, שוב אני חוזר, ביחס לאדם, לא שאני שולח אתכם לשאול על כולם שאלות עכשיו, אבל כששואלים עליכם, תהיו רגועים. באחת השיחות הרבי באמת אמר את הנקודה הזאת. שאלו עליו שאלות, והוא אמר שהאדם ששואלים אותו שאלות צריך לשמוח. מה השמחה הגדולה? או שהוא טעה, והשאלה מוציאה אותו מהטעות, צריך לשמוח שהוא טועה. או שיש מישהו שטעה בדבריו, והשם נתן לו הזדמנות להוציא אותו מטעות. אז ככה או ככה אתה צריך לשמח ולקבל את זה. יש סגנונות של אנשים שאומרים, שאלת, אין תשובה. אתה שולח מכתב, ככה החלטתי. בוא נשאיר את ככה החלטתי לאלוקים. ועד שנהיה אלוקים, נהיה אנושים, נהיה בני אדם. כמה שהאדם הוא יותר אנושי ומסוגל לענות לאחרים בגובה העיניים, בלי האטמוספירה של ה... תשמע, אני יודע מה שאני אומר. אז הוא, הוא מיישם יותר את הצו האלוקי הזה, שמעביר לנו שלמה באופן של אור חוזר. באור הישר הוא אומר, אל תריבו עם אלוקים. האור החוזר הוא אומר, אתם יכולים לשאול על האדם, זה כן ריאלי, זה לגיטימי, זה בונה, זה מפרה.